התחלנו את פרק ה', נכון? בואו נראה. פרק חמישי, כוחות הנפש לצד תכלית אחת. נראה את ההתחלה מהר. צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה. וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך, כפי יכולת האדם לדעת אותה. וישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומנוחותיו, וכל דבריו מביאים לזו התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל. רצוני לומר, פועל שלא יביא אל זאת התכלית. והמשל בו, שישים הכוונה באכילתו ובשתייתו, ומשגלו ושנתו ויקיצתו ותנועתו ומנוחתו, בבריאות גופו לבד. והכוונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש כלים בריאים ושלמים לקנות החוכמות, וקנות מעלות המידות ומעלות השכליות, עד שתגיע, עד שיגיע לתכלית ההיא. בסדר? הסברנו. אז זאת אומרת, אז לכוון את הכל, לכוון את הכל להשגת השם יתברך, ואז עם אלה, כל הפעולות הגופניות הן בשביל שהגוף יהיה בריא, וזה שהגוף יהיה בריא זה בשביל שלנף יהיו כלים טובים כדי לעבוד איתם, וממילא היא תוכל להשיג את השם יתברך. אז לפי הדבר הזה, זה מה שראינו ברמב"ם בהלכות דעות, שאדם שעושה כזה מדבר, אז נמצא שהוא עובד את השם כל ימי חייו, גם בזמן האכילה והשתייה והשינה וכו'. אוקיי? אומר הרמב"ם, ועל זה ההיקש, כלומר, לפי הכלל הזה, לפי ההיגיון הזה, לא תהיה אז כוונתו אלא הנאה לבד, עד שיבחר מן המזון והמשתה הערב. כלומר, עד שהוא יבחר מהאוכל והשתייה דווקא את הדבר שטעים. וכן בשאר ההנהגות. אבל, כלומר, אלא יכוון אל המועיל. אז אם מה שחשוב לך זה שהגוף שלך יהיה בריא, אז אתה תאכל אוכל שהוא בריא. ולא תחפש דווקא את מה שהוא טעים גם אם הוא לא בריא. וכשיזדמן שיהיה ערב, שיהיה. כן, אם זה גם יהיה טעים, מצוין. אבל זה לא שבן אדם יחפש דווקא את הדבר הטעים. וכשיזדמן שיהיה בלתי ערב, יהיה. או יכוון אל הערב על דרך חוכמת הרפואה. כן, זה גם שייך. שאדם מכוון בשביל להתרפא, אז הוא בדווקא מחפש דברים שהם טעימים. כמי שחלשה תאוותו למאכל, כן, ירד לו התאבון, יאירה, יעורר אותה במזונות המטובלים הערבים שנפש האדם מתאווה להם. וכן, מי שהתעוררה עליו מראה שחורה, כן, דיכאון, depression, בסדר? זה המראה השחורה, זה הדבר הזה, זה בא מתוך התפיסה הרפואית של אז. אני לא יודע אם משתמשים בזה היום או לא, אולי אני חושב שיש בה אצל הטבעונים משתמשים, והרפואה האלטרנטיבית משתמשים בזה, שיש ארבע סוגי ליחות, או ארבע סוגי מרות, נכון? שחורה, ירוקה, לבנה. אתה מכיר את זה? משתמשים בזה?
לא.
לא משתמשים בזה, נכון?
כבר מאות שנה.
מה? זהו, ברפואה הקונבנציונלית ודאי שלא, אבל אני חושב שבאלטרנטיבית יש איזה משהו כזה. טוב, בכל אופן, המראה השחורה, הכוונה היא שהוא בדיכאון. אז מה הוא עושה? יסירה בשמיעת הניגונים, הוא במיני זמר, הוא בטיול הגנות, כן, להיות במקומות יפים, הוא בבניינים הנאים וחברת הצורות היפות וכיוצא בהם, ממה שירחיב הנפש, ויסיר חולי המראה השחורה ממנו. והכוונה בכל זה שיבריא גופו, זאת המטרה, שהגוף יהיה בריא. ותכלית הכוונה בבריאות גופו לקנות חוכמה. וכן כשיתעסק לקנות ממון, תהיה תכלית כוונתו בקיבוצו, כלומר, מה תהיה המטרה בקיבוץ הממון, בזה שהוא אוסף את הממון, אוסף את הכסף, שיוציאו במעלות. זאת אומרת שהוא יוציא אותו, ישתמש בו על השגת המעלות, השגת מעלות רוחניות. זאת אומרת, בין אם זה החינוך של הילדים שלו, בין אם זה עוד תוספת של לימוד שלו, וכן הלאה. ושימצאהו לחושי גופו ולהמשיך מציאותו, זאת אומרת, להשתמש בממון כדי שהוא יוכל עם זה להבריא את הגוף שלו, ימצאהו לחושי גופו, ולהמשיך את מציאותו, את קיומו של הגוף, בריאות הגוף, עד שישיג וידע מהשם יתברך מה שאפשר לדעתו. ערב טוב. עד שישיג וידע מהשם ידבר מה שאפשר לדעתו. אוקיי? אז בעצם ככה בן אדם מכוון את כל הפעולות שלו אל המטרה של השגת השם. בסדר? כל הדברים. ועל זה ההיקש, עוד פעם, לפי ההיגיון הזה, אתם רואים גם הקטע הקודם התחיל ועל זה ההיקש. ועל זה ההיקש, אומר הרמב״ם, יש למלאכת הרפואות מבוא גדול מאוד במעלות השכליות והמידות ובידיעת השם יתברך. ובהגיע אל ההצלחה האמיתית. ופה הרמב״ם עכשיו נותן, טוב, הרמב״ם נותן עכשיו שיחת מוסר על זה שצריך ללמוד רפואה. על הדבר הזה. כן, זה ממש ככה. הוא אומר, אחרי שאתה מבין את הדבר הזה, שבעצם העניין הוא לכוון את כל הכוחות בשביל ידיעת השם, ובשביל להגיע לידיעת השם, אז ממילא צריך שהגוף יהיה בריא וכו'. אז ממילא יש לרפואה, לרפואה הפיזית אני מדבר, יש לה תפקיד מאוד מאוד גדול בעניין הזה. כן, ויהיה לימודה ובקשתה עבודה מן העבודות הגדולות, ולא תהיה אז כאריגה או כנגרות. כן, זאת אומרת, הרפואה היא לא כמו עבודה מלאכות אחרות, כמו אריגה, להיות חיית, להרוג ברדים, או להיות נגר. לא, רפואה זה משהו אחר. למה? כי בה, ברפואה, נשאר פעולותינו, כן, אנחנו נשקול את הפעולות שלנו, נכוון אותן, וישובו פעולות אנושיות מביאות אל המעלות האמיתיות. זאת אומרת, על ידי זה שאנחנו נחשב ונאזן, כן, balance, את הפעולות שלנו, אז ממילא הפעולות שלנו, הפיזיות, יהפכו להיות פעולות שמביאות לידיעת השם, להשגת השם. בסדר? ברור, כי אמרנו, אם אדם רוצה להשיג את השם כל ימיו, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לכוון את הכל לשם. לכוון את הגוף שיהיה בריא, ואחרי שהגוף יהיה בריא, אז ממילא הנפש תוכל לעבוד כמו שצריך עם הגוף, ועם זה לדעת את השם. אז יוצא שזה שאתה מכוון את הגוף שלך להיות בריא, זה עבודת השם. זה ממש עבודת השם, נכון? אז ממילא להיות רופא, זה אומר ללמד עבודת השם. זה היה, צריך לדעת את זה.
יכול לעשות היום הזה להריגה, אני הורג חוצה כדי ללבוש כזה קר,
לא, זה נכון. זה ברור שכל מלאכה ומלאכה, כל פעולה ופעולה, אתה יכול לכוון אותה לעבודת השם. זה ברור. אבל החוכמה של הרפואה היא זאת שמלמדת את המסלול איך לעשות את הכל. בסדר? כי הרפואה בעצם היא באה כדי לתת את האיזון הנכון ואת האיזון הבריא בין הפעולות. הרי אנחנו צריכים שהגוף יהיה בריא, ואז ממילא הנפש תהיה בריאה, ואם אין לך את הגוף הבריא, אז אתה לא יכול לעלות לקומה הבאה, שהנפש תהיה גם כן בריאה.
אז מה? זה אפילו בלי לכוון, או זה כאילו בתוך המקצוע בעצמה, בלי...
זה מונח במקצוע עצמו, אבל הרמב״ם כתב קודם, יכול להיות מצב כזה שבן אדם יכוון רק לבריאות הגוף. זה כל מה שהוא רוצה. יש כאלה אנשים שכל מה שמעניין אותם זה רק to be in shape. אני רוצה להיות בכושר. אני רוצה להיות בריא. זה דבר שהוא טוב, אבל לא לזה התכוונו. אם אתה מכוון את זה שהגוף שלך יהיה בריא, כדי שהנפש שלך תהיה בריאה, כדי שתוכל לדעת את השם, ממילא הכל מכוון לשם. אבל מה שזה אומר זה שלא כל רופא הוא עובד השם בדווקא, כן? אבל עובד השם, אמרתי את זה לא כל כך מדויק, אבל הרפואה עצמה היא חלק מעבודת השם, זה מה שאני מתכוון להגיד. כשאתה יודע לכוון את זה בצורה הנכונה, אז הרפואה היא חלק מעבודת השם. בסדר? זה ברור? לא ברור?
נראה שרגע. זה לא רק כיוון של כל דבר אחר, כל דבר יכול לומר שזה ה-balancing הגוף שלך עם כל דבר.
למה?
אם עושים חוצה ונעליים זה חלק מה...
לא, זאת אחת הפעולות שאתה עושה עם הגוף שלך. בסדר, אתה אוכל, זה פעולה, נכון? אתה עושה בגד, זה פעולה. ללמוד איך לעשות בגד זה ללמוד איך לעשות את הפעולה הזאת. ללמוד רפואה זה ללמוד את האיזון כולו. זה ללמוד איך לשמור על הגוף בריא. אתה מבין? זה משהו שהוא הרבה יותר כולל.
אז זה גדול יותר, אבל זה לא...
לא רק שזה גדול יותר, זה לא רק זה. זה לא רק זה, אלא כיוון שאנחנו אומרים שאדם צריך לשעבד את כל הכוחות לשם, ובשביל לשעבד את כל הכוחות לשם, אתה צריך לשמור על הגוף שלך שיהיה מאוזן ובריא כדי שתוכל לרתום אותו לזה. אז ממילא, חוכמה הזאת שמלמדת איך לעשות את הגוף בריא, היא בעצם... בסדר? זה הנקודה. הנה, אז הוא אומר ככה, כי האדם שיבוא ויאכל מזון ערב אל אחיך, טוב הריח, שנפש אדם מתאווה לו, כן, הוא אוכל מזון שהוא אוכל שהוא מאוד טעים, הוא מאוד רוצה, אבל הוא מזיק לו. ואפשר שיהיה סיבה לחולי קשה, או למיטת פתאום, זה ובהמות אצלי שווים. אך אומר, באדם כזה, מבחינתי אומר הרמב״ם, הוא שווה לבהמה. אולי אפילו קצת פחות, כן? בהמה לא נוגעת במה שמזיק לה. אתה יודע שזה מזיק לך, מה פתאום אתה נוגע בזה? אני לא רוצה להיכנס לסוגיה של אישון, אבל... בכל אופן. ואין זה פועל האדם. ואין זה פועל האדם מאשר הוא אדם בעל שכל. אמנם הוא פועל אדם מאשר הוא חי. נמשל כבהמות נדמו. זאת אומרת, הפעולות האלה שאותם אתה עושה, זה שאתה אוכל את זה בגלל שזה טעים לך, למרות שאתה יודע בשכל שלך שזה מזיק לך, זו פעולה שהיא בהמית, זו פעולה שהיא לא, היא לא באה מהשכל. ראיתם את זה היום כבר כמה שנים טובות, יש חוק כזה, על קופסאות סיגריות, שיש יש ממש בגדול, שזה גורם ל, גורם למוות בגיל מוקדם, גורם לסרטן, גורם ל, גורם ל... לא יודע, ועדיין קונים את זה. זאת אומרת, אנשים מתמכרים לזה. בסדר, אני לא בא לשפוט. אני לא בא לשפוט בן אדם איזה. אבל, 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 צריך לחשוב, לא? צריך לחשוב. שמעתי אחד, שמעתי מישהו מהפוסקים שאמר שאדם שמעשן פסול לעדות. ככה הוא אמר, אדם שמעשן פסול פסול לעדות.
גם אייפון,
מה? אייפון הוא רואה את זה, זהו. זה באמת חידוש גדול כבר. זה חידוש גדול, או מעשן ואייפון. טוב, זה בכלל. בכל אופן, טוב, זה באמת חידוש גדול. אבל בכל אופן, זה לא, זה הנקודה, אדם צריך לחשוב. ואומנם יהיה פועל אנושי, מתי אפשר יהיה להגיד שהוא עשה את הפעולה שלו מתוך היותו בן אדם, כשיוכל המועיל לבד. את הדבר שמועיל, ופעמים יניח הערב ויוכל הנמאס, כפי בקשת המועיל. מעט לפעמים הוא יעזוב את הדבר הטעים יותר ויוכל את הדבר הטעים פחות, בגלל שהדבר הטעים פחות מועיל. וזה פועל לפי הדעת, ובזה נבדל האדם בפעולותיו מזולתו. וכן, כשיבעל, כשיתאווה, אדם שיבעל בזמן שהוא רוצה מבלתי שישמור הנזק והתועלת, יש לו זה הפועל שהוא בעל חי, לא מאשר הוא אדם. אז אתה הולך אחרי התאוות שלך, גם בהמה הולכת אחרי התאוות שלה. כן? בא לי אז אני עושה. ואפשר, אומר הרמב״ם, שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל. דרך אגב, אתם ראיתם את, את סדר ההלכות בהלכות דעות. זה מאוד מאוד מעניין. יש ברמב״ם, כבר ראינו את זה עכשיו כמה פעמים, על דרך האמצע וכל העניינים האלה, אז הרמב״ם בהלכות דעות יש לו פרק, פרק, איפה זה? הנה, פרק רביעי. פרק רביעי. זה, 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 זה ביד החזקה, זה משנה תורה. הרמב״ם פותח את הפרק ואומר ככה. הועיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע והוא חולה. צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף ולהניג עצמו בדברים המברים ומחלימים. המברים המחלימים. ואילו הן. עכשיו הוא נותן הוראות... הוראות איזה, לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב, ולא ישתה אלא כשהוא צמא, ועל השן נקבע אפילו רגע אחד. לא יאכל אדם עד שתתמלא קריסו אלא יפחות כמו רביע מסובתו, ולא ישתה מים בתוך המזון אלא מעט, מעט ומזוג ביין. בקיצור, זה פרק שלם, זה 23 הלכות. 23 הלכות, שכל זה ממש פשוט הוראות איזה, הוראות לדיאטה הזה. הרמב״ם פה כותב בסוף, בפרק ד' הלכה כף, כל המנהיג בדרכים אלו שהורינו, אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו, עד שיזקין הרבה וימות ואינו צריך לרופא, ושיהיה גופו שלם ועומד על בריו, על בריו כל ימיו, אלא אם כן היה גופו רע מתחילת בריאתו, או אם היה רגיל במנהג מן המנהגות הרעים מתחילת מולדתו, או אם תבוא מכת דבר או מכת בצורת לעולם. עכשיו שתבינו, זה לא, הרמב״ם היה סמכות, סמכות מבחינה רפואית שם, זה לא... זה לא שיבה שכותב את זה. זה לא הבטחות של סגולס. הרמב״ם אומר את זה. והרמב״ם שם את זה בפנים, מכיוון שהרמב״ם כותב, זה מדרכי השם. אז אני צריך לתת לך את ההנהגות של הרפואה, כדי לדעת מה לעשות. ככה שמעתי, אני חושב, שהגרה לא הסכים ללמוד רפואה. הוא לא הסכים ללמוד רפואה, שאלו אותו למה, אז הוא אמר, כי אם אני אלמד רפואה, אני אהיה חייב להשתמש בזה. הוא לא רצה את זה, שמעת את זה?
כן.
אני אהיה חייב להשתמש בזה לרפא אנשים, אני לא... אין לי זמן, אני צריך ללמוד. כך הוא אמר. אז קיצור, זה יחס אחר. אחרי זה נראה משהו שהרב קוק זצ"ל כתב באורות התשובה. דבר מאוד מעניין, מין הקבלה כזאת, אבל במישור קצת אחר, לרפואה. ואפשר הוא אומר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל, כמו שזכרנו. אלא, הנה זה בקשר למה ששאלת, דניאל. אלא שישים התכלית, בריאות גופו ושלמותו מהחולאים לבד. כן? יכול אדם כזה שבאמת כל ההנהגה הפיזית שלו היא לשמור על הגוף בריא, אבל מבחינתו זאת המטרה, זה הכל. בריאות גופו ושלמותו מהחולאים לבד. זהו, רוצה גוף בריא. ואין זה חסיד. כן? זה לא אדם שהוא חסיד. כמו שדיברנו קודם. כי כמו שבחר זה הנעת הבריאות, בחר זה האחר, הנעת המאכל או הנעת המשגל. וכולם אין תכלית אמיתית לפעולותם. אז בעצם, הוא גם כן אחד כזה שהולך אחרי ההנאות שלו. רק יש אחד כזה שההנאה שלו זה לשבת ולאכול כל היום, ויש אחד שההנאה שלו זה לעשות כושר כל היום. אבל כל אחד הולך אחרי ההנאה שלו. וכולם אין תכלית אמיתית לפעולותם. אבל הנכון, שישים תכלית כל מה שיתעסק בו בבריאות גופו והמשך מציאותו על השלמות, כדי שישארו כלי כוחות נפשו אשר הם איברי הגוף, הם הכלים של הנפש, שלמים. ותתעסק נפשו מבלי מונע במעלות המידות ובמעלות השכליות. וכן כל מה שילמדהו מן החוכמות ומן הדעות שישיג. כן, אז זה כבר נראה, זה כבר הקטע הבא. שמעתי פעם מרב משה שפירא, יש משנה באבות על מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה שפחות, מרבה זימה, וכתוב שמה מרבה בשר, מרבה רימה. זאת הרשימה של הדברים שאדם מרבה בהם והוא חושב שמזה יהיה לו יותר ובעצם יש לו פחות. מרבה בשר, מרבה רימה. אז איך אנחנו מתארים לעצמנו את האדם הזה שמרבה בשר? רימה זה הרי התולעים שיוצאות איזה. אז אנחנו מתארים לעצמנו את זה בתור שהוא מישהו כזה, פרסר כזה, שאוכל. ומשה שפירא אמר, הוא אמר, רבותי, אתם יודעים מה זה מרבה בשר, מרבה רימה? מרבה בשר זה מישהו שהוא בדיאטה. למה הוא התכוון מישהו בדיאטה? הוא אמר, מישהו שהוא בדיאטה בשביל הגוף שלו. זאת אומרת, אלה שעושים ממש משתחווים לגוף שלהם, הם כל הזמן שומרים על זה, כשהכל מכוון רק אל הגוף שלהם, כשהכל מכוון רק אל הגוף, ואתה בעצם אומר, אדבא, אני ממעט בשר, אני זה, לא, זה מה שנקרא מרבה בשר. כי מרבה בשר הכוונה היא לא כמות, כמה בשר יש שם, אלא הכוונה היא מבחינת סולם הערכים שלך, priorities, נכון? אמרתי את זה טוב. כן, מבחינת סולם העדיפויות שלך, סולם הערכים שלך, איפה נמצא הבשר, איפה נמצא הגוף שלך? אם הוא בראש סולם העדיפויות, אז זה מרבה בשר, מרבה רימה. אוקיי? אז זה הנקודה. צריך לכוון את הכל למעלה האמיתית. עכשיו אומר הרמב"ם, זה נכון לא רק בפעולות הגופניות, אלא וכן כל מה שילמדהו מן החוכמות ומן הדעות שישיג. כן, גם דברים שאותם אדם לומד. משהו מהן דרך לתכלית ההיא, אין בו דין ודברים. זאת אומרת, זה פשוט שיש עניין ללמוד אותו, ודאי. זה הרי מוביל אותך אל המטרה, להשגת השם. ומה שאין בו תועלת בתכלית ההיא, כשאלת החשבון וספר החרוטים והתחבולות, חרוט, איך אומרים חרוט? מה זה קונוס? איך? חרוט? איך אומרים חרוט באנגלית? כמו הכובע של הליצן. הצורה הזאת, איך אומרים את הצורה הגיאומטרית הזאת?
נכון, איך? קון, זה נכון.
קון?
כן,
קון.
כן. אז היה משהו שנקרא ספר החרוטים והתחבולות. זה מין ספר גיאומטריה. ספר גיאומטריה כזה, עם כל מיני איזה. עם כל מיני צורות. ולהרבות משאלות אל הנדסה. ומשיכת המשקלים. מכניקה, זה כוחות, החוקים של ניוטון, פיזיקה וקיצור. משיכת המשקלים והרבה כיוצא באלו, אז דברים כאלה הרי אין בהם מטרה לידיעת השם. האמת היא שאני לא כל כך בטוח, כי המכניקה, המכניקה, כשאתה מדבר על, על, על החוקים של הבריאה, זה לפי הרמב״ם זה הרי חלק מ... איך היא הדרך לאהבתו, להתבונן בבריאה ולהתבונן בחוקים של הבריאה. אז אני לא בטוח שהפירוש הוא אומר כאן הוא באמת נכון. שזה הכוונה, מה?
יכול להיות מה שהיה להם בזמן הזה, זה לא היה...
אני לא יודע...
יכול להיות שזה השתנה.
לא יודע, אבל זה עדיין להבין את הכוחות של הטבע.
כן, אבל אולי הידיעה שלהם היה כל כך שונה שזה לא מביא לידי השם.
אולי, יכול להיות. אולי. והרבה כיוצא באלו, אומר הרמב״ם, תהיה הכוונה בהם, אז בשביל מה ללמוד אותם? הרמב״ם לא אומר, עזוב, אל תלמד. אל תלמד, זה לא יהיה בתוכנית הלימודים. בתוכנית הלימודים לא צריך לשים לו מתמטיקה, לא גיאומטריה, לא זה. לא, הוא לא אומר את זה. תהיה הכוונה בהם לחדד השכל ולהרגיל כוח השכלי בדרכי המופת, מופת הכוונה היא הוכחות הגיוניות, עד שיגיע לו לאדם קניין ידיעת ההיקש המופתי מזולתו, ויהיה לו זה הדרך שיגיע בו לידיעת אמיתת מציאות השם יתברך. במילים אחרות, זה לעשות כושר לשכל. כן? לחדד את השכל. לעשות כל מיני... זה גם אומר לשבת ולפתור חידות. כן? כל מיני דברים כאלה. דברים שמחדדים את השכל. למה? בגלל שאז, ברגע שאתה עושה את זה, אתה יכול להבחין בצורה הרבה יותר חדה וביחס לידיעת השם, ביחס לדברים האמיתיים, לראות מה נכון ומה לא נכון.
הוא אומר לעשות את זה? או כן. אומר פשוט אם אני במצב שאני כן. כאילו באיזה מערכת לא. שאני לומד את זה, אני צריך לכוון ככה ל...
כן, זה משהו, אם אין דברים שאין להם תועלת, אז
זה ומה היה... שאין בו תועלת בתכלית ההיא, תהיה הכוונה בהם לחדד השכל ולהרגיל כוח השכלי בדרכי המופת.
כן, זה לא נשמע שזה צריכים לעשות את זה, זה נשמע
לא. שאימא
שלך. זה לחלק את היום שלי, כאילו גמרא משנה.
אני לא חושב, אני לא חושב. אני חושב שמה שהרמב"ם מתכוון כאן זה שיש בזה ערך. הוא אומר, ויהיה לו זה הדרך שיגיע בו לידיעת אמיתת מציאות השם יתברך.
כן, גם יכול לחדד את המוח גם עם גמרא, גם עם... גם ללמוד תורה, אז זה יהיה יותר...
אתה יכול, זה נכון, אבל אני חושב שזה סוג אחר של חידוד.
לא,
אם הרמב״ם היה אומר, תשמע, אם הרמב״ם היה אומר שאין בדבר הזה תועלת, הוא היה יכול לכתוב את זה, אף אחד לא, הוא לא היה בלחץ ממשרד החינוך. הוא היה יכול לכתוב. הנה, תראו פה את ההמשך. אחרי זה כשהרמב״ם מדבר על מה, באיזה נושאים לדבר. משהו לא זה, משהו לא מסתכל.
כתוב שלי שאין מהם תועלת.
מה?
כתוב אצלי אין מהם תועלת.
נו.
אני רציתי
לבדוק פה. יש הבדל בנוסח.
בנוסח שלי שאין מהם תועלת.
זה אחרי שהוצאת את הדוקטורט, אני מבין, לא משנה. עכשיו תראו מה הרמב״ם כותב למשל על הדיבורים, במה לדבר, וכן בדברי האדם כולם אין צריך שידבר בהם אלא במה שיביא לנפשו בו תועלת, או ירחיק הזק מנפשו או מגופו, או בחוכמה או במעלה, בשבח מעלה או מעולה, כלומר לשבח מעלה או לשבח אדם מעולה, או לגנות גנות או מגונה, אדם מגונה, כי כללת בעלי החסרונות וזכרם לגנות, אדם שידבר, כן, בגנותם של אנשים מגונים, אם יהיה הכוונה בו לחסרם אצל בני אדם, עד שיתרחקו מהם ולא יעשו כמעשיהם, כן, אם הכוונה של הדיבור תהיה בשביל שבני אדם יתרחקו מהם, הוא דבר מחויב, והיא מעלה, אז זה דבר שהוא טוב. הלא תראה, אומרו יתברך, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. הנה, הקדוש ברוך הוא גינה את המגונים, כדי שלא נעשה את זה. וסיפור הסדומים, וכל מה שבא במקרא, מסיפור גנות בעלי החסרונות וזכרם לגנאי, ושבח הטובים והגדלתם. אין הכוונה בו רק מה שזכרתי לך, עד שימשכו בני אדם אחרי הדרכים הטובים האלה, והתרחקו מדרכי הרעים ההם. וכשישים האדם כוונתו אל זה העניין, יבטל מפעולותיו ויחסר מאמריו הרבה מאוד. באותו רגע שבן אדם יחליט מכאן ואילך אני מדבר רק את מה שמוביל אל המטרה, הוא כמעט ולא ידבר. זה מה שהרמב"ם אומר, יחסר ממאמריו ומפעולותיו הרבה מאוד, הרבה מאוד. עכשיו הנה אתם רואים שהרמב"ם פה כותב במפורש שיש דיבורים שלא אמורים לדבר אותם, נכון? אז נדמה לי שאם אנחנו נחזור אחורה, אם הרמב״ם היה חושב שלא אמורים ללמוד את חוכמת הגיאומטריה ואת כל הדברים האלה, אז הרמב״ם היה כותב, אל תלמד אותם. פשוט אל תלמד. זה לא מה שהרמב״ם עושה.
כן, אבל יש הבדל בין טוב ורע, ויש גם האמצעי, וזה הניוטרל. אז מה שהרמב״ם אומר, אם זה ניוטרל, אז אם מכוון לשם שמיים, אז זה הופך לטוב. אבל זה בעצמו, זה לא טוב.
אין בעיה, אז זה הופך לטוב. גם הגוף שלך, לדאוג לזה שהגוף שלך יהיה בריא, זה גם כן דבר שתלוי לאיפה אתה מכוון אותו. אבל אם אתה מכוון אותו לכיוון הנכון, אז כמו שהרמב״ם כותב, זה מדרכי עבודת השם. וזה נכנס ליסודי, זה נכנס ליחות יסודי התורה. אז באותה מידה, אם אתה מכוון לעבודת השם בלימוד של הגיאומטריה לך, כדי שהשכל שלך יהיה חד, אז כן, זה חלק מעבודת השם, וזה טוב.
טוב, אז הניוטרל שהפך להיות טוב, אבל זה לא, אבל יש טוב שיש לו ערך יותר גדול. מה הטוב שיש לו?
לא, בסדר גמור. בסדר גמור, אבל זה לא שלכן, בגלל זה, אל תלמד את הגיאומטריה.
כן, אבל אם יש שיקול, יש לך זמן קצר, יש לנו זמן קצר, רחם רובה, אז מה נעשה בזמן?
זה אני מסכים. זה אני מסכים. אם אין לך, אם יש לך אפשרות לעשות רק את זה, או רק את זה, אני מסכים. מסכים, נכון.
אבל יכול לומר להוסיף לרמב״ם שיש דברים בתור גיאומטרי שגם מוסיפים ללימוד תורה.
נכון.
הוא לא הולך בכיוון הזה.
נכון, הרמב״ם לא הולך בכיוון הזה. אני חושב גם שהדברים האלה בסך הכל מבחינת הזה הם די זניחים. כולם מדברים על מה? דף חד במסכת סוכה. סוכה עשויה ככבשן ואיך מחשבים את זה ואיך זה ורשי והתוספות וכל זה. מה? אם אתה לא יודע גיאומטריה אתה לא יודע לעשות את זה. מסכים, דף חד במסכת סוכה, אמת. אפשר גם למצוא עוד איזה דף בדף קוף ד' במסכת פסחים ועוד איזה דף או שניים במסכת עירובין. טוב, בסדר, אבל נו, אנחנו לא...
פאי זה הרבה פעמים.
מה?
פאי?
פאי זה הרבה פעמים.
צריכים לדעת פאי. שלוש.
כן, דרך אגב שמעתי דבר יפה על הפאי. יש לזה רמז בספר מלכים. מכירים את זה?
שמעתי
משהו, ממש יפה. כתוב שמה ככה. הרי בהמון מקומות בש"ס כתוב שכל תפח ההיקף שלו הוא 3 טפחים. פי 3. עכשיו פאי זה 3.14. אז מה המקור לזה שכל תפח מקיף אותו 3 טפחים? המקור לזה זה הים של שלמה. הים של שלמה היה בקוטר של 10 אמות מצד לצד, וכתוב, וקו 30 אמה יסוב אותו. אוקיי? עכשיו, המילה וקו כתובה קוף וו ה'. קוף וו ה'. ואם אתם תעשו, תיקחו את הגימטריה של קוף וו ה', שזה 111, תחלקו את זה ב-106, בקו, איך שקוראים את זה, את הכתיב בקרי, תקבלו איזשהו מספר, תכפילו אותו ב-3, אתם תגיעו לפאי. ואת זה שמעתי לפני הרבה הרבה שנים מפרופסור קווה, שהוא היה הנשיא של אוניברסיטת אילן, הרבה שנים. אז זהו, בכל אופן. אז הרמב״ם אומר, יש לזה ערך, נכון? זה נוטרלי, תלוי לאיפה אתה משתמש בזה. כל פנים אומר הרמב״ם, וכשישים האדם כוונתו על זה העניין, יבטל מפעולותיו ויחסר מאמריו הרבה מאוד. כי מי שיכוון על זה העניין, לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב, או לעשות ריקום זהב בבגדיו הנעים. האלוקים, כאילו שבועה, אם לא יכוון בזה להרחיב נפשו, כדי שתבריא וירחיק ממנה חוליה, עד שתהיה בהירה זכה לקבל החוכמות. והוא אמרם זיכרונם לברכה, דירה נאה ואישה נאה, ומיטה מוצעת לתלמידי חכמים, כל הדברים האלה מרחיבים את דעתו של האדם. זה מה שהרמב"ם כותב, זה עניין של רפואה, כדי שהנפש תתרחב. כי הנפש, אומר הרמב"ם, תלאה הכוונה היא תתעייף, ותעחור המחשבה, בהתמדת עיון הדברים האחורים. כן, מה זאת אומרת? ברגע שבן אדם מתעסק הרבה מאוד זמן בעניינים שהם מאוד קשים ומורכבים, אז באיזשהו שלב הנפש מתעייפת, נכון? קשה. קשה להתמיד המון המון זמן בתוך זה. אז במצב שכזה, הנה אומר הרבם, כמו שילאה הגוף בעשותו המלאכות הכבדות, עד שינוח וינפש, ואז ישוב למסגוע שווה. כן צריך נפש גם כן להתעסק במנוחת החושים, בעיון לפיתוחים ולעניינים הנעים, עד שתסור ממנה הלאות. כן, ככה גם איזה אדם צריך איזושהי רגיעה מסוימת כדי להתעברר. כמו שאמרו, כי אבוחל שי רבנן מגרסיו, אבו אמרי מילתא דה בדיחותא. כן? ומספרים בדיחות כדי איזה... אצלנו הרוב זה בדיחות, והקצת זה הלימוד, אבל טוב. ויחשוב שעל זה הצד לא יהיו אלה רעות ולא מעשה הבל, רצוני לומר עשיית הפיתוחים והציורים בבניינים ובכלים ובבגדים. הרב קוק זצ"ל כותב שזה העניין של מה שחז"ל אומרים, שיש הרי רווחים בין הפרשות, יש פרשות פתוחות ויש פרשות סתומות. אז חז"ל אומרים, למה יש רווח בין פרשה לפרשה? כדי לתת למשה רבנו את הרווח להתבונן בין פרשה לפרשה. זאת אומרת, צריך את ההפסקה, הפסקה מסוימת כדי להפנים, לקלוט, ואז זה בסדר? ודע, שזאת המדרגה היא מדרגה עליונה מאוד וחמורה. לא ישיגוה אלא מעט מזער ואחר הרגל גדול. זאת אומרת, אלה שהגיעו למדרגה הזאת, שאת הכל, הכל, הכל הם מכוונים רק למטרה הזאת, למטרה של ידיעת השם, זה מדרגה מאוד מאוד עליונה. וכשהזדמן מציאות האדם שזה עניינו, איני אומר שהוא למטה מן הנביאים. זאת המדרגה שלו היא בדרגה של הנביאים. רצוני לומר שישמש כוחות נפשו כולם וישים תכליתם ידיעת השם יתברך לבד. ולא יעשה מעשה קטון או גדול ולא ידבר דבר, אלא, אני מוסיף מילה, מה שהפועל ההוא או הדבר ההוא מביא למעלה או למה שמביא אל מעלה. הוא ידבר רק דברים כאלה או יעשה פעולות כאלה שמביאות אל התכלית הזאת. והוא יחשוב ויסתכל בכל פועל ותנועה ויראה אם יביא אל התכלית ההיא או לא יביא ואז יעשהו. בסדר? וזהו אשר ביקש ממנו יתברך שנכוון אליו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה, שנכוון באומרו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. רצה לומר בכל חלקי נפשך, שתעשה תכלית כל חלק ממנה תכלית אחת, והיא לאהבת השם יתברך. כן? בסדר? זה הכוונה, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, כל הכוחות שיש לך, בהכל הכל תכוון לאהבת השם. ואצל הרמב״ם אהבת השם פירושו ידיעת השם, חיבור אל ריבונו של עולם. הוא כבר הזהיר הנביא עליו השלום על זה גם כן ואמר בכל דרכיך דעהו, כל דרכיך, כל הפעולות שלך. ופרשו החכמים זיכרונם לברכה ואמרו אפילו לדבר עבירה, כן, אפילו לעשות עבירה כאשר זה לשם שמיים, כן, אליהו למשל מביא פה זה, מביא פה בתור דוגמה, אליהו בהר הכרמל שהקריב בבמה שהרי הייתה אסורה בזמן שבית המקדש קיים, ובכל אופן או ילש את חבר הקנים במעשה סיסרא. ורצונם לומר שתשים לפועל ההוא תכלית והיא האמת, אף על פי שיש בו עבירה מצד אחד. בסדר? אפילו שיש פה בחינה מסוימת של עבירה, אבל אתה עושה את הכל מכוון לתכלית ההיא. אז עוד פעם, זה כמובן, זה דרגה, לעשות כזה מעשה של עבירה לשמה, זה...
חשבתי שבנביא זה מותר, כאילו, בגלל שהוא...
הוראת שעה, נכון, זה בדיוק העניין. לא, זה העניין של הוראת שעה, בתור הוראת שעה מותר.
אבל אצל יעל, חשבתי שמשתמשים בזה בתור דוגמה ממש לשמה.
אמת, ומזה שהרמב״ם משווה בין הדברים, אתה רואה, למרות שהרמב״ם לא אמר את זה במפורש, אבל הכיוון שאתה רואה זה שעבירה לשמה, ברגע שהיא נעשית בצורה הנכונה, אז לא רק שהיא מותרת, היא גם מצווה. בסדר? ולכן, כמו שלנביא יש את הפריבילגיה, להוראת שעה, ככה גם ליעל יש את חבר הקני, יש את הזה. וכבר כללו החכמים זיכרונם לברכה, זה העניין כולו בקצרה, במילות מועטות מורות על זה העניין, הוראה שלימה מאוד. עד כשאתה תבחן המילות איך סיפרו זה העניין הגדול והעצום כולו, אשר חיברו בו חיבורים ולא ישלימו, תדע שנאמר בכוח אלוקים בלא ספק. והוא אמרם בצבאותיהם וכל מעשיך היו לשם שמיים. ואת הרמב״ם כל כך התפעל מהמשפט, הוא אומר, איך יכול להיות שבחמש מילים חז"ל הכניסו את הכל, 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 קיפלו את כל הבריאה כולה, את כל המטרה של הבריאה כולה בחמש מילים. איך עושים כזה מין דבר? זאת אומרת, זה כוח אלוקים, זה משהו שהוא מעל הטבע. אז זה הכיוון, וזהו העניין אשר בערנו בזה הפרק, וזהו שיעור מה שראינו ראוי לזוכו הנה לפי זאת ההקדמה. אוקיי, טוב, אז הכיוון ברמב״ם, הכיוון ברמב״ם ברור לנו. יש פה שתי נקודות שאני רוצה להתייחס אליהם. אני חושב שאנחנו נספיק כרגע רק לגעת בנקודה הראשונה, שהיא קצרה יותר, והשנייה, שזה מה שדיברנו בסוף שיעור שעבר, שנדבר השבוע, אנחנו נצטרך לדחות אותה לפעם הבאה, וזה המחלוקת עם הרמב״ן. ופה יש נקודה מאוד יסודית. אבל מה שכן, אני רוצה רגע אחד שנראה כמה מילים שהרב קוק אומר באורות התשובה. ראינו שהרמב״ם דיבר על העניין של הרפואה כחלק מעבודת השם, נכון? כי היא דואגת להבריא את הגוף, והרי הנפש צריכה את הגוף. הרב קוק זצ"ל בפרק הראשון שלו, באורות התשובה, מדבר על דרגות תשובה. ואומר שהתשובה היא בעצם בשלוש מערכות. יש תשובה טבעית, יש תשובה אמונית ויש תשובה שכלית. התשובה הטבעית, הרב מתכוון להגיד, היא תשובה שהיא מוטבעת בתוכנו. כן? אנחנו לא צריכים לעבוד עליה, לקנות אותה, אלא זה משהו שנמצא בתוכנו. הזכרנו זה פעם, אני חושב. התשובה הטבעית, אומר הרב, היא מתחלקת לתשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. התשובה הטבעית הנפשית, נתחיל בה, זה בעצם מה שנקרא איסורי מצפון. ראינו את זה, נכון? על זה דיברנו. איסורי מצפון. ברגע שבן אדם עושה מעשה שהוא לא ישר מבחינת הטבע הנפש שלו, אז המצפן של הנפש מכה אותו ואומר לו, תחזור בחזרה לבריאות שלך. התשובה הטבעית הגופנית, אומר הרב, זה בעצם, הוא כותב, הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה מקושרים חוקי הטבע. זאת אומרת, אדם שאוכל לא בריא, אדם שמאשן, אדם שמזהם את הסביבה, כל מיני דברים כאלה שבעצם הורסים את הסביבה הטבעית הגופנית שיש לאדם, ואז יש לאדם מצפן, מצפן פנימי גופני. ומה זה המצפן הזה? כל המחלות שבן אדם חולה. ברגע שבן אדם חולה, זאת אומרת שמשהו פה לא בסדר. אתה צריך לחזור בתשובה. עכשיו, הרב פה כותב דבר מאוד מעניין. הוא כותב שברגע שקורה כזה מדבר, ואדם שם לב לזה שזה שהוא חולה זה באשמתו, כי הוא לא אכל בריא ולא שתה בריא וכו', אז הוא חוזר בחזרה בתשובה. ואז הוא כותב, המדיצינה עוסקת בזה אומנם הרבה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו, ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית. ולמה? כי כנראה זה קשור גם לחלקים האחרים של התשובה. אבל תשימו לב שגם הרב פה לוקח את הרפואה, לוקח את הרפואה בתור חלק מאוד מהותי של עבודת השם, בתור תהליך של חזרה בתשובה. אז אני לא בטוח שזה בדיוק על אותו כיוון שהרמב"ם מדבר עליו, אבל אני ביסוד לפחות זה כן אותו זה. הרמב"ם מדבר על זה שהעניין של הרפואה זה לשמור על האיזון כדי שהגוף יהיה בריא. ברגע שהגוף בריא, אז גם ממילא גם הנפש יכולה להיות בצורה בריאה. ובריאות, לפי הרב, זה מה שנקרא לחזור בתשובה. לחזור למהלך הבריא שלי, למהלך הבריא של הגוף, לחזור למהלך הבריא של הנפש, ויש מצפן, יש מצפן פנימי, והרפואה מתחילה לגלות אותו. בסדר? טוב, נעצור פה, יש כוח.